אנחנו למדנו באופן כללי שברכת המוציא שמברכים על הלחם פותרת את כל המאכלים המסביעים בסעודה. כי הלחם לא בא לוותר רק את מה שעשו מחמש בני דגן, תחנו, לשו ואפו, אלא הלחם זה ביטוי למאכלו של האדם, המאכל שמסביע את האדם. ולכן כאשר מברכים המוציא לחם מן הארץ, מתכוונים לכל המאכלים המסביעים. הבשר, הדגים, הפתיתים, העדשים, תפוחי האדמה, הירקות המבושלים, כל מה שיש בזה, גבינה, דגים, עופות, הכל כלול בברכה על הלחם. יש אומרים שהכוונה היא שבמפורש, השם לחם כולל בעצם גם את כל המזון של האדם, כמו ש... נאמר, נותן לחם לכל בשר. נותן מאכל לכל בשר. לחם זה שם כללי גם למאכל. ויש אומרים שזו הרחבה של הכלל של עיקר ותפל. כאשר מברכים על העיקר, פותרים את התפל. וכל שאר המאכלים המסביעים נעשים תפל ללחם. לכן לא צריך לברך בתוך הסעודה על כל המאכלים המסביעים. אבל מה שאוכלים בסעודה שלא לסביעה, אלא לקינוח, כמו למשל פירות, גלידה, עליהם צריכים לברך ברכה. עכשיו השאלה, מה הדין של עוגות שמגישים אותם לקינוח בתוך הסעודה? בהרבה סעודות רגילים בסוף הסעודה להגיש עוגות. צריך לברך עליהם בורא בני מזונות או לא? השאלה אם יפטרו בברכת המוציא או לא? לכאורה, באופן הפשוט, הם לא נפטרים. לא, העוגות לא נפטרות בברכת המוציא. מדוע? מפני שהמוציא פותרת את המאכלים שנועדו לסביעה, ולא את המאכלים שנועדו לקינוח. ואילו העוגות אוכלים אותם אחרי שסביעים. וגם ניכר הדבר מהזמן שמגישים אותם. מגישים אותם לאחר הסעודה, כשגמרו לסבוע, כל אחד אכל כמה שהוא רוצה, אז מביאים עוגות, ואז יש להם לכאורה דין של קינוח, כמו שברכים על הגלידה שהכל. כך צריך לברך על העוגות בורא מיני מזונות. וכך דעת חלק מן הראשונים. לעומת זאת, אנחנו אחר כך נברר את הדברים. לעומת זאת, יש אומרים, השאלה היא, מה זה בדיוק עוגה ומה זה בדיוק לחם? יש אומרים שהרי אנחנו יודעים, יש כלל פת הבאה בכיסנים, שזה מין גדר ביניים. זה מאפה של מזונות, שבדרך כלל אוכלים אותו לקינוח, אבל אם האדם יקבע עליו סעודה, יברך המוציא לחם מן הארץ לברכת המזון. כלומר, זה מצד אחד מזונות, ובדרך כלל מברכים על זה מזונות, כי זה לא כמו לחם שקובעים עליו סעודה, כי מגישים אותו לקינוח, ומצד שני הוא מאפה, וכיוון שהוא מאפה הוא דומה ללחם. ואז ממילא אולי צריך עליו המוציא, ולכן ההלכה היא, אם אכלו את הפת הבאה בכיסנים לקינוח, יברכו מזונות. אכלו את פת הבא בכיסנים לקביעות סעודה, יברכו המוציא לחם מן הארץ. שאלה מהי פת הבא בכיסנים? נאמרו בעניין הזה שלוש דעות. יש דעה אחת של רבנו חננאל, שמה זו פת הבא בכיסנים? זה מאפים ממולאים. כלומר, לקחו בצק, עשו ממנו כמו כיס, מילאו בתוכו פרג. שוקולד, כמו אוזנמן, או שטרודל, שזה העוגות האלה שמנכנסים בתוכם בדרך כלל תפוחים ואגוזים, אבל אפשר לעשות מזה מכל מיני סוגים, יש כל מיני סוגים של שטרודלים. העיקר מדובר על מעטה כיסוי של בצק ובתוכו הפתעה. זה הכיסנים. זהו, פת הבאה בכיסנים. זה הרעיון. והם המאפים שהם במצב ביניים. אך קבעו עליהם סעודה, יברכו עליהם המוציא. אכלו אותם לקינוח, יברכו עליהם מזונות. והבצק שלהם, איך הוא? לא כמו איזה נמן. הוא הלחם. כלומר, מדובר שלמרות שהבצק עם הלחם, כיוון שיש בפנים ברג, סוכר, תפוחים וכיוצא בזה, לכן הברכה שלהם בורא מיני מזונות. כמובן אם יעשו כיכר של לחם וישים בפנים איזה כדור קטן של שוקולד, הוא לא ישפיע על כל הלחם. דובר שההפתעה שבפנים היא כנגד מה שבחוץ. זאת אומרת, זה קוראים לזה כיסנים. זה לא לחם שיש בתוכו איזה כדור שוקולד באיזה מקום. תאכלו ותחפשו אותו. כן? אלא הכוונה שזה, זה העניין. ולמרות שהבצק הוא כמו לחם, כיוון שהוא כיס, מברכים על זה בורא מיני מזונות, אלא אם קבעו עליו סעודה, שאז ברכתו המוציא. זה כדעה ראשונה, רבנו חננאל. דעה שנייה, שמה יפת הבא בכיסנים? זה בצק, דומה ללחם, אבל הוסיפו בו או סוכר, או שמן, דברים ששינו אותו מלחם. לחם לא שמים הרבה שמן, לא שמים הרבה סוכר. וכיוון ששמו בו שמן או סוכר, אז הוא כבר נשתנה מלחם רגיל. ואז שוב, כיוון שהוא בכל זאת מאפה, קבעו עליו סעודה, ברכתו תהיה המוציא. לא קבעו עליו סעודה, אוכלים אותו לקינוח, הברכה שלו בורא מיני מזונות. מה הן הדוגמאות לזה? לדוגמה, מלאווח. זה בצק רגיל, פשוט יש בו הרבה שמן. ולכן, הוא נהיה מלאווח. או קובנה. או עוגת טורט. פשוט יש בה הרבה סוכר. וגם ביצים. וזה שינה את הבצק ועשה את זה לעוגת טורט. אין שם כיס. הבצק, הכניסו בבצק עוד חומרים, וכך הבצק נעשה שונה. אבל הוא עדיין מאפה. פת הבאה בכיסנים. כלומר, יש בה, אם כן, טעמים שונים שגרמו לכך שהוא כבר לא כמו לחם, אלא בדרך כלל אוכלים אותו לקינוח. אבל אם אדם יקבע סעודתו על זה, צריך לברך המוציא לחם מן הארץ. זה אם כן הפירוש השני, והוא פירושו של הרמב״ם. הפירוש השלישי זה רב האי גאון, וכמובן בכל פירוש יש עוד פוסקים שככה אמרו. פירוש של רב האי גאון, פת הבאה בכיסנים זה שוב בצקים דומים לבצק של לחם, אבל עפו אותו באופן כזה שהוא נהיה כמו רקיק, שכוססים אותו בשיניים. לדוגמה, בייגלח, מקלות מלוכים, קרקרים. כלומר, זה מאפים, שגם זה בצק ומים, בדרך כלל עושים שם, אני חושב, קצת יותר שמן. זה קצת מגבש יותר את זה, אבל לא זה הדבר המרכזי. הדבר המרכזי, שפשוט עושים אותם דקים, ואז התנור פועל עליהם פעולה חזקה, והם לא, וגם לא מטפיחים אותם, אז התנור פועל עליהם פעולה חזקה, והם נהיים קשים. אם כן, יש לנו שלושה פירושים מה זה פת הבא בכיסנים. עכשיו יש שאלה גדולה. הפירושים האלו הם חולקים זה על זה או מסכימים זה לזה? וזו מחלוקת גדולה. יש אומרים, הפירושים חולקים זה על זה. מה המשמעות של זה אם הפירושים חולקים? זה אומר, נניח, לרמב״ם, מה זה פת הבא בכיסנים? זה בצק שירבו בו גם שמן או סוכר, וביצים וכדומה, עד שהוא נהיה שונה. אבל אם לקחו בצק רגיל של לחם, ועשו אותו רקיק, או כמו קרקרים, או כמו מקלות מלח, כיוון שלא הכניסו בזה סוכר או בשמן, אז הברכה של זה המוציא לחם מן הארץ. ואותו דבר אם יעשו כיסן, שהבצק שלו כמו לחם, ויכניסו בתוך זה שוקולד, פרג, אגוזים, תפוחים וכיוצא בזה, כיוון שהבצק כמו לחם, הברכה מוציא לחם מן הארץ. לעומת זאת רב האי גאון יגיד, לא. פת הבאה בכיסנים זה הרקיקים. אבל אם המאפה כזה תפח, כמו לחם, אז מברכים עליו מוציא לחם, גם אם יש בו סוכר ושמן, הברכה שלו מוציא לחם מן הארץ. ולכן על אוזני המן, מברכים עליו מוציא לחם מן הארץ. על עוגת טורט, והכי מוצלחים מן הארץ. רק אם זה קרקרים קשים, אז מברכים על זה בורים למזונות. ולעומת זאת, רבנו חנן אל יגיד, רק אם זה כיסן, אז יברכו על זה בורים למזונות. אבל אם זה הוגה טורט, המוצלחים מן הארץ. אם זה קרקר, המוצלחים מן הארץ. כבר הפוסקים, שלושת הפירושים, חלוקים זה על זה. ואז מה נעשה בסעודה? מביאים לנו הוגה טורט, אם אנחנו, לפי דעת הרמב״ם, סדבר לך זה בורא מן המזונות, כי זה מזונות וזה הוגש לכינוח. אבל, לפי דעת רבי גאון, זה לחם. מביאים לאדם עוד לחם בתוך הסעודה, יברך על זה עוד פעם המוציא לחם מן הארץ, לא יעלה לדעת. וכן אם זה כיסנים, גם, לא צריך לברך על זה, כי זה דינו המוציא לחם מן הארץ. אמנם, כשאדם אוכל סתם בחוץ, בין הסעודות, הגישו לו אחר הצהריים, אחד משלושת הסוגים של פת הבא בכיסנים, יברך בורא מן המזונות. מדוע? כי זה ספק. אמרנו, הפירושים חולקים זה על זה. לאחד הפירושים, ברכתו מזונות. לשני פירושים, ברכתו המוצלח מן הארץ. מה מברכים? את הברכה הבסיסית יותר, שהיא בורא מן המזונות. זה מזין. לא בטוח שזה עלה למדרגה של לחם, אבל בטוח זה מזין, לכן נברך את זה בורא מן המזונות. מה נברך אחרי שאכלו כזית? על המחיה, שוב, זו ברכה בסיסית יותר. יש בה תמצית של ברכת המזון, אבל במקום ללכת לברך שלוש ברכות מספק של ברכת המזון, לברך ברכה אחת מעין שלוש. זה כאשר אוכלים את פת הבא בכיסנים, לא בתוך הארוחה. אבל אם זה בתוך הארוחה, הרי יש פה ספק. יש אומרים שברכתו המוציא, יש אומרים ברכתו בורא מן המזונות. מה עושים בספק? ספק ברכות להקל, ואולי העוגה הזו נפטרה בברכת המוציא, ולכן אנחנו לא יכולים לברך על העוגה הזו בורא מן המזונות בתוך הסעודה. זה אם כן לסוברים ששלושת הפירושים הללו חולקים זה על זה. אבל לאלה שסוברים שהפירושים לא חולקים זה על זה, כולם מסכימים. זה שלוש הגדרות שונות לפת הבא בכיסנים, כלומר למאפה, שבדרך כלל רגילים לאכול אותו לכינוח, אבל אם יאכלו אותו לקביעות סעודה, יברכו עליו המוציא לחם מן הארץ. כיוון שאין בהם מחלוקת, והגישו את המזונות האלו לכינוח, צריכים לברך עליהם בתוך הסעודה, בורא מן המזונות. זהו אם כן, אלו שתי הדעות. ונגיד, מי שסובר שהדעות האלה חולקות זו על זו, זה דגון מרבבה, כלומר בלנדה ביהודה, רבי עקיבא איגר, אבן העוזר, לבוש ישרד, חסד דלפים, חיי אדם, קיצור שולחן ערוך, דעת תורה למערשם, כך כותב גם הביאור הלכה, כלומר בל המשנה ברורה למעשה, ורבים מסבירים שזוהי דעת השולחן ערוך, שיש מחלוקת בין הפירושים, ורק מספק אנחנו אומרים לברך על כולם מזונות מחוץ לסעודה, ולכן בתוך הסעודה אי אפשר לברך עליהם מזונות, כי אולי מדובר בלחם. לעומת זאת, אמרנו יש שביארו שאין כאן מחלוקת בין הפירושים, אלא זה שלושה פירושים שמסכימים זה לזה, מהי פת הבא בכיסנים שברכתה כשאוכלים לכינוח מזונות. מי אומר שהם לא חולקים הפירושים האלה? התוספות. הם כבר בראשונים, מרדכי, שיבולי הלקט, מגן אברהם, תז, מאמר מרדכי, והוא מסביר שאפילו השולחן ערוך כך סובר. כך כתב בבית אפרים, ערוך השולחן. הרי שיש לנו פה מחלוקת רצינית מאוד. ויש עוד דעה שלישית. אני אסביר. אמרנו כן שתי דעות. דעה אחת תגיד, כל עוגה או דבר שברכים על המזונות מחוץ לסעודה, אם יגישו אותו בסעודה לכינוח, יברכו על המזונות. מדוע? מפני שאין מחלוקת בין הפירושים האלה. ולכן, אם זה דבר שאוכלים אותו לכינוח, יברכו על המזונות בתוך הסעודה. קרקרים, בגלח, בדרך כלל בסעודה, כשמביאים קרקרים, זה לסביעה, זה לא לכינוח. אבל מקלות מלח זה לכינוח. עוגות ממולאים בדבר מתוק, כל זה מגישים לכינוח בסעודה, יברכו על זה מזונות. אגב, יש פוסקים כך גם למעשה. הרב אליהו למשל. הרב אורבך זיכרונו לברכה, ככה מסור בשמו. והרבה אומרים שהפירושים האלה חולקים זה על זה. וכיוון שחולקים, אז כל, אם יש לנו מזונות בסעודה, כיוון שלפירוש אחד זה המוציא, פירוש אחד מזונות, אי אפשר לברך על זה בתוך הסעודה. אבל אם יהיה לנו משהו שהוא פת הבא בכיסרים לכל שלושת הפירושים, נברך על זה בורא מן המזונות. מה למשל? בקלאווה. זה המעטה שלו, הוא קשיח, יש בו סוכר, והוא ממולא בסוכר ומה עוד? שקדים, אגוזים, ולכן על הבקלאווה צריכים לברך בורא מן המזונות בתוך הסעודה. הנה דוגמה של משהו שהוא עונה על שלושת הפירושים. יכול להיות גם אוזני המן מסוג מסוים שהצליחו לעשות את המעטה שלהם קשה, יכול להיות גם. יכול להיות שסוכן בצק הזה שהוא מתקשה באפייה, ואז גם כן, יהיה לנו גם את השילוב הזה. כי גם בבצק יש סוכר, הוא גם קשה, גם ממולה, ואז יהיה לנו דבר שלכל הדעות הוא פת הבאה בכיסנים. ואז גם אם מגישים אותו בסעודה, לדעות שאמרו ששלוש הפירושים נחלקו, פה הם יסכימו. לכל הדעות זה פת הבאה בכיסנים, וגם אם אוכלים את זה בסעודה, יברכו בורא מיני מזונות. אלא שיש עוד דעה בראשונים, שהדעה הזו סוברת, שבכלל לא יברכו על פת הבאה בכיסנים בתוך הסעודה. למה? כי פת הבאה בכיסנים סוף כל סוף זה קצת לחם. הרי אם יאכלו את זה לקביעות סעודה, יברכו על זה המוציא לחם מן הארץ. אז אם אוכלים את זה בתוך הסעודה, זה מצטרף אל הלחם, והיא נפטר בברכת הלחם. כלומר, אם זה היה מאכל שהוא לא קשור לו, נניח פירות. בחיים הפירות לא יהיו סעודה. אף פעם לא יברכו על פירות המוציא. אז אם מגישים את הפירות לקינוח, יברכו על הפירות בורא פרי עץ. אבל עוגה יכולה להיות סעודה בעצמה. אם קובעים סעודה על העוגה, יברכו עליה המוציא. אז כשהיא באה בתוך הסעודה, היא מיד נספחת אל הסעודה, והיא נפטרת בברכת המוציא. כי סוף כל סוף לא יעזור, היא מסייעת לסביעה. ולכן, אין בכלל ברכת בורא מיני מזונות על פת הבאה בכיסנים בתוך הסעודה. וכך כתב הרשב"א. אמנם הרשב"א אומר, אילו היה לנו מצב של אכילה אחר הסעודה, שזה דבר שהיה מקובל פעם, והיום, אבל הוא אומר, היום לא נוהגים בדין אחר הסעודה. זה לא הסוגיה שלנו, ולכן לא נרחיב בזה עכשיו. אז כך אומר הרשב"א, כיוון שמעיקר הדין אם היה אוכל מזה קביעות סעודה, היה צריך לברך על פת הבא בכיסנים המוציא, אם אוכלים את זה בתוך הסעודה, לא מברכים על זה בורא מיני מזונות. וכך דעת המאירי, והתשבץ, ופרטס לרבנו אשר בר חיים, ודעת השלמה והמאורות, אפילו אם היה דין אחר הסעודה, כל זמן שלא בערך ברגעת המזון, זה נחשב שהוא אכל עוד לחם, ולא יברך על זה המוציא, וגם לא המזונות. אז אם כן, יש לנו פה שלוש דעות. כיצד נוהגים למעשה? וצריך לדעת, גם למעשה, יש כאן מחלוקת. כמו הדעה הראשונה, שאומרת, כל עוגה שהוא יאכל בסעודה, אם הוא אוכל אותה לקינוח, יברך עליה בורא מיני מזונות. כי הפירושים לא נחלקו זה על זה. כדי הזו אמרנו, פוסק הרב אליהו, מובא בקיצור שולחן ערוך בהערות של הרב אליהו, וככה מובא בשם הרב אורבך, בספר עלה ולא ייבול, של הרב סטבנסקי, כך גם כתב בקיצור שולחן ערוך המקוצר לרב רצבי, כלומר יש פוסקים כך, שעל כל סוג של עוגה שאוכלים לקינוח, צריכים לברך בורא מיני מזונות בסעודה. הדעה השנייה אומרת, יש מחלוקת בין השיטות מהי פת הבאה בכיסנים. אם באמת אנחנו יודעים שהוא אוכל פת הבאה בכיסנים בכל השיטות, יברך בורא מיני מזונות, כמו בקלאווה. אבל אם לא, מחמת הספק לא יכול לברך. אוכל את זה בלי ברכה. הדעה הזו, אמרנו, ידעת הרבה מהפוסקים. אמרנו, זה דגון מרבבה, רבי עקיבא אגר, חסד לאלפים. כך פוסק המשנה ברורה, כך כתב למעשה באור לציון, הרב בן ציון אבא שאול, כך בילקוט יוסף, כך באבני אשפה, בשערי הברכה. כלומר, זו הדעה היותר רווחת. ששלושת הדעות חולקות זו על זו, מה יפת הבא בכיסנים, ואז אנחנו, כשאנחנו אוכלים כל דבר בסעודה, כל עוגה, יש ספק. אולי זה, לדעה אחת, זה פת הבא בכיסנים וצריך לברך מזונות, לדעה אחרת זה לחם. ואז לא צריך לברך, כי נפטרה הפת, העוגה הזו, בברכת המוציא, שברכנו בתחילה. אבל אם זה משהו שלכל השיטות, אפשר לברך בורא מיני מזונות. והביאור הלכה אומר, שאם מדובר בממולה, כיוון שהרבה מאוד פוסקים אומרים שזו יפת הבאה בכיסנים, אז הוא אומר, אם ברך על ממולה בורא מיני מזונות, לא הפסיד. הוא לא אומר לברך, אבל הוא אומר לא הפסיד. וכיוון שהמשנה ברורה מאוד התקבל, אז הרבה העתיקו את זה, שאם הוא... זה דבר ממולה, לא יפסיד. ובמיוחד אם זה ממולה וגם מתוק, כמו זה נמל. אז זה גם ממולה וגם בצק מתוק. אז לפי הרמב״ם ודעימי, זה גם כפת הבא בכיסנים. רק לפי הדעה של רבי שצריכים משהו קשיח, זה לא פת הבא בכיסנים וזה אולי כמו לחם. טוב, בכל אופן, זו דעה אם כן השנייה. דעה השלישית. שגם אם ברור לנו שזה פת הבא בכיסנים, לא יברך על זה בורא מיני מזונות. מדוע? כי כיוון שזה נאפה, יש איזו בחינה מסוימת כמו לחם, ובתוך הסעודה הוא נספח אל הלחם ונפטר בברכת הלחם. שמענו זה לדעת על פי הרשב"א ודעימי. וכדעה הזו פסקו גם ברכת השם, גם בנו של הרב עובדיה יוסף בספר ההלכה ברורה, שבט הלוי, הרב אוזנר, רבבות אפרים, כתב כך בשם החזון איש, שלכן עדיף לא לאכול פת הבא בכיסונים בתוך הסעודה, כי לצאת מהספק. הרי לנו פה ספק גדול מאוד, מה אנחנו עושים? כדי לצאת מהספק, באמת העצה הכי טובה, לא לאכול עוגות בסעודה. זה העצה הכי טובה. גם כל יועצי הדיאטה יודו על זה, שזה טוב, שאין לך דבר שמשמין יותר מהעוגות, ולכן אם דוחים אותם, אולי גם לא יאכלו אותם בסוף. אז לכן עדיף קודם שבר ברכת המזון. בסדר, אחר כך נראה. ועל ידי זה גם יוצא מספק. כי אם הוא רוצה לאכול בתוך הסעודה, יש הרי דעות שלעולם לא יברך את זה ברור המזונות, שזה דעת הרשב"א ודעימי, וחששו לזה כמה מאחרונים. לכן עדיף לא לאכול בסעודה מזונות. הייתה עצה זו גם... כתבו חלק מהפוסקים, כמו למשל, החידה. אמר עדיף אז לא לאכול מזונות בתוך הסעודה. זו עצה אחת. ואם הוא כן אוכל מזונות בתוך הסעודה, אז אמרנו, מה ההלכה למעשה? ספק. מכלל ספק לא יצאנו, ולכן לא יברך. אם אדם יודע, במשפחתנו נהגו תמיד לברך על כל סוג של עוגה. יכול להמשיך מנהגו. אמרנו ככה גם מורים למעשה חלק מהאחרונים, מפוסקי זמננו, כמו הרב אורבך והרב אליהו. אבל יכול להיות נדמה לי ששאלו את הרב אורבך על אחרים, אמרו מה אנחנו נעשה? כי הוא אמר אנחנו נהוגים לברך מזונות בתוך הסעודה. אבל מה האחרים יעשו? הוא אמר אתם תעשו כמו שמקובל לפסוק, לא תברכו מזונות בסעודה. כלומר, מי שיש לו מנהג אבות ברור, מברכים מזונות על מה שיש בסעודה, מברך מזונות. אבל כמדומה למשל, מנהג הרבה מאוד, ולמשל הרבה משפחות ספרדיות מקפידות על זה, שגומרים את הסעודה בשבת, מברכים ברכת המזון. ואז מגישים דברים לברך עליהם ברכות. וזה מנהג מכוון מאוד, הנה אתם רואים, הוא מכוון מכל הבחינות. הוא גם מכוון שיש בזה... תוספת של ברכות, להשלים 100 ברכות בשבת, אבל זה גם פותר מספקות. שיש ספק, אם הרגישו את זה אחר הסעודה, אולי זה דין אחר הסעודה, אבל צריכים גם ברכה אחרונה על זה. נפטרנו מספק זה. אם זה מזונות, ספק צריך לברך מזונות, מברכים את זה אחרי ברכת המזון, נפטרנו גם מהספק הזה. לכן, באמת זה נכון, זה המנהג המושלם, להגיש את המזונות אחר ברכת המזון. הבעיה היא, שהרבה פעמים בעלת הבית לא רוצה את זה. זאת אומרת, יברכו ברכת המזון, יתפזרו, ואז לא יאכלו. לא יקחו לו כבר את מה שמגישים. ובאמת איפה שהמנהג הזה חזק, שברכים בקעת המזון, ויושבים, וקוראים משהו בפרשה, ומגישים כיבוד, זה המנהג הנפלא והמשובח, פותרים את כל הבעיות האלה. ומי ששם לב, יש משפחות, גם מצפון אפריקה, גם מקומות אחרים, שככה נוהגים באופן חד משמעי. גורים את הסעודה, מברכים בקעת המזון, והולכים הצידה, לפעמים אפילו הולכים למקום אחר, לפעמים באותו מקום מפנים את השולחן, ומגישים כיבוד. זה, אמרנו, המנהג הטוב ביותר. מכל הבחינות לגבי שבת, וגם לגבי הספק הזה של מה מברכים על פת, על פת הבא בכיסני. מי שגם יש לו מנהג קבוע, שאם הגישו דבר שהוא פת הבא בכיסני לכל הפוסקים, כמו בקלאווה, אפשר לברך על זה ברומן זאת. האמת, גם אפשר לברך על זה. כן, אפשר לסמוך על הדעה הזו. אבל אם באים ושואלים מה נעשה למעשה, עדיין מחמת, עוד יש לנו ספק, ולכן מחמת ספק, אין ברכת בורא מיני מזונות על מאפה בתוך הסעודה. אם יביאו בקלה ואדם ירצה לברך, יכול לברך. כי הרבה אמרו שאפשר לברך. אבל אם אנחנו באים ללמד הלכה למעשה, אז נגיד, אין לברך על מאפה מזונות בתוך הסעודה. אז מה העצה? לא לאכול מזונות בתוך הסעודה, זו עצה אחת. עצה שנייה, קצת לתגבר את העניין, עצה של חיי אדם. כשאדם מברך ברכת המוציא, יכוון מפורשות, אני מוציא ידי חובה את העוגות שיביאו בסוף הסעודה. ויש לזה כוח. דומה לזה, כתב השולחן ערוך, אם האדם אוכל פרי אדמה, ומכוון, אני גם רוצה להוציא בברכת בורא פרי אדמה את פרי העץ, פתר. אומנם יש חולקו על זה, אבל דעת השולחן ערוך ורוב הפוסקים, שפתר, כי בדיעבד פורי האדמה פותר את העץ, ואם הוא בכיוון על זה מפורש, פתר. אותו דבר אם הוא כיוון מפורש, יפתור בהמוציא את המזונות. כי הרי אם טעה וברך עלו גם המוציא, יצא. אז אם הוא כיוון מפורש, אני פותר בבקעת המוציא את המזונות, פתר את זה. זו עצה טובה. עצה נוספת, להביא בסעודה ביסלי. ביסלי. עליו צריכים לברך מזונות לכל הפוסקים. למה? הוא לא מאפה. אין לו דין פת הבא בכיסנים. זה כינוח שמביאים אותו בסוף הסעודה, ולעולם לא יברכו עליו המוציא. אמרנו כל הספק שזה פת הבא בכיסנים, כי זה מאפה, זה דומה ללחם. אבל אם זה מבושל, זה לא דומה ללחם. אם אוכלים את הביסלי לסביעה, כמו שיש כאלה שאוכלים ביסלי עם גבינה נניח. מישהו פה מכיר דבר כזה? שאוכלים ביסלי עם גבינה, מי שעושה ירים יד, שזה לסביעה, בסדר. שקידי מרק עם לבן, מישהו פה מכיר שאוכלים? לא, בסדר. אז אותם אלה שאוכלים, ודאי באופן הזה, לא יברכו על זה, בורם למזונות, כי זה חלק מהסעודה. אבל אם מגישים בסוף הסעודה כערה קטנה של ביסלי לקינוח, לכל הדעות דברים הזה בורים מיני מזונות. ואז פותרים מספק. מביאים דבר כזה, ויפתרו מספק את המזונות. ואפשר בכלל, אפשר אפילו לעשות איזה משהו שיווקי, איזה ניילונים קטנים בפנים, ואני לא חייב להיות ביסלי עם הטעם המפולפל והחריף, אפשר לעשות משהו מתוק, בטיגון בשמן עמוק, ועל זה יברכו בורים מיני מזונות, ויפתרו את כל ההוגות. זה הצעה אחת. עוד עצה הביא רב בן ציון אבא שאול בספר אור לציון, להגיד, לכוון מפורש בברכת המוציא, אני לא פותר את העוגות. וזה מועיל. אם הוא מתעקש, אני לא פותר את העוגות. זה לא פותר. ואז שיכול, ירצה לאכול את העוגות, צריך לברך עליהם בורא מיני מזונות. זה גם עצה טובה. אני לא יודע מה העצה יותר טובה. לכאורה, אולי זה עצה יותר טובה. כלומר, יש את העצה של חיי אדם, שרבים הביאו אותה, שאדם יכוון בברכת המוציא, כדי לפתור את העוגות, ואז פתר אותם. אומר הרב בן ציון אבא שאול, יכוון לא לפתור, ואז יברך. לכאורה זה עצה יותר טובה. מדוע? כי לדעת רוב הפוסקים, כן צריך לברך על העוגות בתוך הסעודה המזונות. אז אולי אנחנו כן הולכים לפי מה שצריך, לברך עליהם מזונות. ואם אדם יכוון על זה מפורש, אני לא פותר את העוגות בברכת המוציא, יכול להיות שאחרי שנה שהוא ככה מכוון מפורש, זה כבר הופך להיות קבע אצלו. אני, ברכת המוציא שלי, לא פותר את מזונות. ובמילא, גם כשהוא בירך סתם, זה ברור שהוא לא פתר את מזונות, כי זה מכוון מפורש על זה. ואז, כבר אם יביאו לו מזונות, תמיד יברך עליהם מזונות. ואם לא רק הוא כך ינהג, אלא ינהגו הרבה אנשים, יכול להיות שזה יהפוך להיות כבר מנהג מחייב. כאילו זה כבר יהפוך להיות, לא מנהג מחייב, זה יהפוך להיות כבר כוונה קבועה. אנחנו מברכים המוציא ולא רוצים להוציא את המזונות, וממילא, כשיביאו לנו מזונות בתוך הסעודה, לא נצטרך להיכנס לספק, כי נוכל לברך בורם למזונות. כן. כן, הוא יכול להגיד, אני בשום פנים לא רוצה שברכת המוציא תוציא מזונות. זה יכול להועיל לו. זה באמת לכאורה הצעה מצוינת. השאלה רק למה לא הביאו את זה לפניו. נכון? זו שאלה, למה רבי נצואה בשור שנפטר לפני כמה שנים, למה לא הזכירו את זה לפניו? וגם הוא לא הביא את זה בספר למעלה, בהערה, בשורות, באותיות קטנות. שם הוא הביא את זה, ולכאורה זו עצה טובה. ועל ידי זה אנחנו יכולים לצאת ידי כל הפוסקים, שהרי רוב הפוסקים אומרים שצריכים לברך על עוגה בתוך הסעודה. לכאורה אז אם כן זו עצה טובה. ולמה? אולי. כי הנטייה הכללית של הפוסקים היא לא לעשות איזה דברים כדי להוסיף ברכות, אלא להפחית ברכות. ואולי אנחנו רוצים לכוון שבשבתות, אם מביאים לנו עוגה, בשבת, כשיש גם עניין להוסיף ברכות, אז אולי נכוון קבוע בשבתות, אנחנו לא רוצים לצאת ידי חובה בברכת המוציא על המזונות. בכל אופן, לכאורה, זו עצה טובה. כן.
אם הוא מכוון כזה דבר, הוא לא מסתבך, נגיד, יביא לו פשטידה שהיא מזונות?
לא, פשטידה ודאי לא מסתבך, כי פשטידה זה ברור שהיא נועדה לסביעה. אין ספק. עוד עצה קטנה, אמרנו ביסלי, ברור שמברכים על זה בורא בני מזונות, כי זה תבשיל. כי זה תוגן. בשמן עמוק, אני מדגיש שמן עמוק, אם זה יהיה על שמן, על מחוות, מעט שמן, כדי שלא ידבק, זה ברור שזה לא נחשב בשול. אם זה, זה מחוות עם שמן קצת יותר עמוק, זה כבר ספק בשול, ספק אפייה, ואם זה שמן עמוק בסיר, זה כבר ברור שזה נחשב בשול, ואז זה כבר לא פת הבא בכיסל, אם אדם יאכל ביסלי, קילו ביסלי, לא יבוא לך זה המוציא, זה יישאר לעולם בורא מן המזונות, כמו קילו פתיתים. קילו יטריות, תמיד יהיה ברך על זה מזונות. אין קביעות סעודה לחייב ברכת המוציא בלי שזה יהיה מאפה, כדי שזה יהיה דומה קצת ללחם. אז ביסלי אמרנו תמיד ברך מזונות. ועוד דבר יש, וזה הוואפל. הוואפל, יש בו גם צד נוסף לברך עליו מזונות בתוך הסעודה. צד אחד, שאולי הוא מזונות לדעת כל שלושת הפירושים בפת הבא בכיסנים. למה? הוואפל גם ממולה, נכון? בין השכבות של הבצק, של הוואפל, יש שוקולד כזה, קרם שוקולד. אז זה ממולה. זה גם נחסס, כי הוואפל הוא קשיח קצת, וגם בתוך הוואפל יש גם קצת סוכר וקצת ביצים, כך שזה גם לא מבצק רגיל כמו לחם. זה אחד. אבל אמרנו שזה לבד לא מספיק. כי יש הרי דעת הרשב"א ודעימי של פת הבא בכיסנים, בכל מקרה, גם אם זה יהיה מוסכם לכל שלושת הפוסקים, שלושת הפירושים שזה פת הבא בכיסנים, לא נברך על זה מזונות בסעודה. אבל יש עוד דבר, יש דין טריטה בגמרא, והוא בא בשולחן ערוך, שזה בצק דק מאוד, שהוא כל כך דק, שאין לו חשיבות של מאפה, וגם אם יאכלו ממנו קילו, דינו כמו תבשיל, שיברכו עליו תמיד מזונות. זה בצק דק, 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 דק. שופכים קילו את העיסה הנוזלית על טס מתכת, וזה מתפשט, נשפח על הכל, ונהיה דק מאוד, וזה הבצק. ומביא למשנה ברורה מה זה ופלי טקס, שזה הוואפלים. כלומר, אז אם כך, מעוד צד, זה בכלל לא מאפה. זה אומר כמו מאפה, אבל זה כיוון שזה כל כך דק, אין לו דין של מאפה. ולכן על ופל אנחנו יכולים לברך בתוך הסעודה גם בורא מן המזונות. ולפתור, וזה עצה אולי יותר מעשית. למה אני לא אמרתי את זה במדרגה העליונה של ההצעות, כמו ביסלי? מדוע? מפני שיש אומרים שאולי זה לא נחשב דק כל כך. מדוע? כיוון שהדביקו אותו שכבה על גבי שכבה, זה כבר נעשה עבה. זה אחד. שניים, אולי זה לא נחשב ממולה, כי זה רק מלמעלה ולמטה, אבל לא בצדדים. נניח הוגש טרודל, אפילו אם חתכו את הפרוסות פרוסות, זה לא רק למעלה ולמטה, כי זה גם בצד אחד. צד אחד לא, צד אחד כן. פה זה רק למעלה ולמטה. אבל מצד שני, הלמעלה ולמטה פה זה הרוב הגדול, כי כמה יש בצדדים? הוא טק, טק, טק. והוא לעוגת שטרודל, שני הצדדים פתוחים לרווחה. אבל בכל אופן אמרנו לגבי ופל, יש אמרו שאין איזה דין של טריטה. וזה נפקא מינה גדולה למעשה. אם אדם אוכל ופלים, לקביעות סעודה. לפעמים חייל נתקע באיזה מקום, בדרך שלו הביתה, והוא רעב, קונה חבילה של ופלים, וזה ארוחת ערב שלו. אז, האם יברך את זה המוציא? אם זה פת הבא בכיסנים, צריך לברך המוציא, ובסוף ברכת המזון. אבל, אז באמת, יש שאמרו, שזה נחשב פת הבא בכיסנים, יברך המוציא. ככה ראיתי שכתב, כמדומה לי, בקיצור שולחן ערוך שהרב רצה בי. אבל, הרבה פוסקים אמרו, שבאמת ופלים הם לא פת הבא בכיסנים. וגם אם יאכל מהם חבילה שלמה, לא יברך המוציא. ואם יאכל אותם בתוך הסעודה, ממילא לכל הדעות צריך לברך מזונות. ולכן למעשה, אם מביאים ופלים בתוך הסעודה, יברכו עליהם מזונות. וזה עוד עצה לפתור את האנשים מספק. שמגישים מזונות בסוף הסעודה, יביאו גם ופלים. ואז יברכו על הוואפל במזונות, ויפטרו את כל השאר. העצה הכי טובה, כמו שאמרנו, שהמזונות יהיו מחוץ לסעודה. אבל אם רוצים לאכול את זה בתוך הסעודה, אז אמרנו, עצה אחת, להביא ופלים, לברך על זה מזונות, לפטור את כל השאר, או ביסלי. מי שיברך על בקלאווה, גם בסדר. ועוד עצה, לחבל מפורש בברכת המוציא, לפטור את המזונות, ועוד יצא לכוון מפורש בלעד המוציא, לא לפתור את המזונות. ואז יוכל לברך על כל סוגי פת הבא בכיסנים, יברך עליהם מזונות בתוך הסעודה. ואולי מבחינת העומק העניין, זה אולי היצאה הכי טובה. כי היא מחזירה אותנו לנהוג כדת רוב הפוסקים. כדת רוב הפוסקים בפועל, כן צריך לברך ברורים למזונות בתוך הסעודה על מזונות, אלא רק מחמת ספק, אנחנו לא מברכים. ולכאורה על ידי העצה של האור לציון אנחנו מקיימים את ההלכה לפי דעת רוב הפוסקים. אנחנו מכוונים בברכת המוציא לא לפתור את המזונות, ובזה אנחנו כן צריכים לברך על המזונות בתוך הסעודה בורא מיני מזונות. כן, הוגה בחושה, יש קצת יותר צד להגיד שזה לא פת הבא בכיסנים, עוד צד, אבל לא מספיק, לא מספיק בשביל שאנחנו נברך על זה בורא מזונות. כלומר, מי שברך על זה בורא מזונות, יש לו על מה לסמוך, כי הצטרפו פה עוד שיקולים, אבל זה עדיין לא מספיק. היה שלב שחשבתי לומר, שאולי הגעה בחושה, כיוון שהיא נוזלית, אז לדעת רבנו טעם, אין לזה דין של פת הבא בכיסנים, ולצרף גם את דעתו לעניין. אבל זה לא מספיק חזק, בשביל שאנחנו ננהיג לברך על הוגה בחושה בתוך הסעודה, בורא מזונות. על ופל אפשר, אבל על עוגה בחושה לא. אם אדם יקבע סעודה על עוגה בחושה, יברך המוציא וברכת המזון. כן.
אם אוכלים את
העוגה
יחד עם הלחם,
אז העוגה תפלה ללחם ולא צריך לברך ברוב מזונות. אגב, כדומה לי, ככה היה מנהגו של הרב ציודה. לצאת מהספק, אז מורנו, רבנו הרב ציודה כהן קוק, היה אוכל את הלחם עם המזונות. טוב, רוב האנשים יגידו, אם ככה, אז כבר עדיף שלא לאכול, וזהו. אבל כדי שלא יהיה בספק, היה אוכל את זה ביחד. ובזה היה פותר יוצא מן הספק. כי אז המזונות הופכים להיות תפילים ללחם, וזהו. טוב, נסיים כאן.